החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל מאזיננו היקרים. השבוע אנחנו נקרא פרשת קורח. הפרשה הזאת היא כמובן ידועה ומפורסמת, כמאמר חז"ל, שהיא נדרשת יפה בענייני המחלוקת של קורח. ורצוננו בעזרת השם לעמוד על אחד הנקודות שאולי קצת לוטות בערפל ולהבהיר אותם. מה נקרא מחלוקת ומה לא נקרא מחלוקת? בפרשתנו התורה מספרת לנו, ויקח קורח בן יצהר, בן לוי ודתן ואבירם, בני אליעה וכו', ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. שלושה תוארים, נשיאי העדה, קראי מועד ואנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? התנא בפרקי אבות התייחס למחלוקת קורח עם משה רבנו, ובפרק ה' משנה כף א' הוא כותב, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמיים. ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. ועלינו להבין את דברי התנא הקדוש, שבעצם בדבריו התבהרו לנו ההבנה הנכונה לפי השקפת התורה, מה נקרא מחלוקת ומי הוא בעל מחלוקת. וצריך קצת להתבונן בלשונו של התנא הקדוש, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, היה מן הראוי שתתבטל מן העולם, בגלל שלשם שמיים של מה לתת לקיום. מחלוקת שאינה לשם שמיים, לצערנו, אז היא נמשכת ונגררת ומתארכת. והתנא כותב לנו שאם זה לשם שמיים, סופה להתקיים, ואם לא לשם שמיים, אינה מתקיימת. מדוע? זאת ועוד, למה התנא דקדק ונקט בלשונו איזו מחלוקת לשם שמיים? זה הלל ושמאי. בכל הש"ס, בדרך כלל נוקטים בית הלל ובית שמאי, שזהו בית מדרשו של הלל ובית מדרשו של שמאי. מדוע כאן נקט בלשונו הלל ושמאי? כך שואל מרן החידה. זאת ועוד, הקושי הגדול ביותר שבולט בדברי התנא הקדוש, כל מחלוקת שאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ועדתו, כל עדתו. הרי אין ספק שמחלוקת היא נוצרת משני צדדים. מעולם לא שייך שבן אדם יחלוק עם עצמו. המחלוקת היא חייבת להיות את האדם השני שאיתו חולקים. ואנחנו קוראים בפרשתנו, קמו קורח וכל עדתו נגד משה רבנו. ובעצם כולם התקהלו בדעה אחת להוקיע את הנהגתו של משה ואהרון. איך התנא נוקט בלשונו, מחלוקת שאינה לשם שמיים זה קורח וכל עדתו? הם צד אחד במחלוקת. הם כולם מגובשים בדעה אחת נגד הנהגתו של משה רבנו. המחלוקת היא קורח עם משה ולא עם עדתו. הלא דבר הוא, למה התנא נוקט בלשונו כך? כמובן שעצם המחלוקת ועצם הטענות שמקים קורח נגד משה רבנו, דברים הזויים, דברים נוגדים את השכל ואת הדעת, ובפרט כאשר מדובר על כמו שהתורה מגדירה על מי מדובר, על נשיאי העדה, על קראי מועד, אנשי שם. ובתוך הטענות שלהם, למה תתנשאו? על כל אדם היה אפשר עוד לומר למה תתנשא, אבל לא על משה רבנו שהתורה מעידה עליו. ומשה ענב מכל איש אשר על פני אדמה. בדיוק ההפך. הייתכם. אלא נראה כאן שהתנה בא ללמד אותנו מה נקרא מחלוקת. ומה נקרא אינה מחלוקת. הרי מחלוקת אנחנו רואים בפרשתנו עד כמה התורה, עד כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד במחלוקת ויוצא מגדריו הרגילים, למרות שבעונשי שמיים, בדיני שמיים, אינו נענש פחות מ-20, אבל במחלוקת, אפילו תף נענשו. ללמד אותנו מהי חומרת המחלוקת, כמה קשה, כמה היא מסוכנת. רק במושגי בני אדם, מקובל ומובן, כאשר יש מחלוקת בין שני אנשים, זה מחלוקת. ושני הצדדים נמצאים במצב של מחלוקת. המחלוקת הדבר שהוא מאוס בעיני השם, שהוא חמור בעיני הקדוש ברוך הוא, שעונשיו חמורים ביותר, וזה טעות. למה זה טעות? כי הרי מחלוקות בעם ישראל מחויב המציאות. שהרי חז"ל אומרים במדרש, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא פרצופים שונים, הרי כשנתבונן, זהו אחד הניסים ואחד מפלאי הבריאה, שלמרות כל המיליארדים והביליונים שיש בעולם, שעוברים בעולם, אין אדם דומה לחברו. אפילו התאומים יש ביניהם הבדל. אין מושג כזה שאדם יוכל להטביע ולעשות 100 באותה פעולה ויצאו שונים והבדלים שאפשר להכיר. 1,000, לעשות מיליון, לעשות 100 מיליון, מיליארד, ולמרות הכל הפרצופים לא דומים. זהו אחד מפילי הבריאה של הקדוש ברוך. וחז"ל אומרים במדרש, כשם שפרצופיהם שונה, כך דעותיהם שונות. ללמדנו, כשאנחנו מקבצים קומץ של אנשים, בדרך כלל לכל אחד יש לו את ההבנה משלו, את הדעה משלו. אם כן, מחויב המציאות שיהיה דעות חלוקות. אז אם כן, הקדוש הוא ברא את הבריאה בטבע כזה, שבעצם יהיה חילוקים, מחלוקות בין ציבור. הייתכן שזה המחלוקת האסורה? אם ככה, הקדוש הוא היה צריך לברוא את העולם אחרת. לכן באה התנה ללמד אותנו, לא כל מחלוקת בין אדם לחברו זה נקראת מחלוקת. יש לנו מחלוקת, המושגים במחלוקת, ישנו מושג של מחלוקת לשם שמיים, וישנו מושג של מחלוקת האסורה שאינה לשם שמיים, שאת זה התורה אוסרת. ולכן התנא מלמד אותנו דבר ראשון, תדע לך, כשאתה רואה, הרי הגמרא במסכת קידושין בדף למד עמוד ב' אומרת על הפסוק בתהילים, בפרק כ"ז פסוק ה', אשרי הגבר אשר מילא את אשפתו מהם לא יבושו, כי ידברו את אויבים בשער. דורשת הגמרא על זה, מה זה ידברו את אויבים בשער? אמר רב חייא בר אבא, אפילו האב ובנו, הרב ותלמידו שעוסקים בתורה בשער אחד, נעשים אויבים זה את זה, ואינם זזים משם, עד שנעשים אוהבים זה את זה, שנאמר את ואהב בסופה. ללמדנו, כיוון שכל מטרתה של אותה מחלוקת היא להבין את חקר האמת של רצון התורה, הגם שבזמן הריתחה של המחלוקת ממש כאויבים זה לזה, זה לא קשור למחלוקת, כי זה לא שייך למידות האדם. זה לא נובע מתוך אינטרסים, אלא זהו חילוקי דעות בהבנת התורה, בחקר האמת, ועדרה בזו מחלוקת לשם שמיים, והיא מתקיימת, כמו שמחלוקת שמי ואילל, למרות שהם שני דעות בהבנת התורה, יצא בת קול ואומרת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ללמדנו כאשר המחלוקת היא שורשית בהבנת חקר האמת, זהו חילוקי דעות. לזה אי אפשר לייחס אותה למחלוקת בכלל. דבר שני, התנה מלמד אותנו. מחלוקת, הגדרתה כמחלוקת קורח וכל עדתו. הם הצד שעשו מחלוקת שנובעת מתוך מידות האדם, והכל בגלל הכבוד והגאווה, כדברי חז"ל במדרש, אחרי שמשה רבנו מינה את אליצפן בן עוזיאל, התקומם קורח נגד משה ונגד הנהגתו. למה? כי הוא רצה הוא להשיג את עוד טיפת כבוד. יוצא שבעצם שורש כל דברי קורח, עם כל המשתמע מכך, עם כל ההסתה שהסית יחד איתו, היה הכל מושתת על נקודה אנוכית, על אינטרס אישי, על חיפוש הכבוד. לזה קוראים מחלוקת. זה שייך לזה מחלוקת. מחלוקת כאשר היא נובעת מתוך האינטרס, אז ממילא הלבבות מתבטלות. זה מחלוקת חילוקי הלבבות. זה כבר נובע מתוך המידות, מהלב של האדם. לא הבנה של התורה, לא הבנה של חקר האמת. אלא פה זה כבר מתחיל להיות מתוך הלב, שזה יוצר שנאת אחים, חילוקי לבבות בין עם ישראל. לפעולה הזאת שייך להגיד מחלוקת חולקת, היא חולקת את הלבבות של עם ישראל נגד רצון השם, כיוון שעם ישראל כל מהותו הוא כגוף ונשמה אחת, ונגד רצון השם, שהרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, מצא כלי מחזיק את הברכה אלא השלום. ולכן הנושא של מחלוקת, שיש מחלוקת בלבבות שנובע מתוך המידות, זהו חולק את העם, זהו מאוס וסנוי אצל הקדוש ברוך הוא, כמו אב לבניו ששמח לראותם כולם כאיש אחד בלב אחד. כן, הקדוש ברוך הוא חפץ בנו לראות אותנו אוהבים זה את זה כאיש אחד בלב אחד. ומצאתי שכיוונתי בזה לדברי הזוהר בפרשתנו, שהזוהר בפרשתנו באמת כתב את הדברים האלה, והוא על לשון של הזוהר, שהוא אומר, מהי מחלוקת פלוקטה? פלוקטה דלעלה ותתה. מחלוקת למעלה וגם למטה. ומן דבאי להפלגה תיקונה דעלמה התאביד מכולו עלמין. מי שרוצה לפלג את תיקון העולם, את שלמות העולם, התאבד מכל העולמות. מחלוקת, אומר הזוהר, פלוקטה דשלום. ומן דפליג על שלום, פליג על שמה דקוצה בריחו, דשמה קדישה כיוון דשמה קדישה שלום יקרה. תחזה לתעלמה קאים אלא על השלום, כדברה קוצה בריחו, עלמה לא יכיל להתקיימה עד דעתה ושרה עליו שלום. זאת אומרת, כדברנו מה שאמרנו, אומר הזוהר הקדוש, קיומו של העולם זה השלום, זה אחדות, זה אהבה, זה לב אחד, זה נשמה אחד. מי שמחלק את הלבבות, הוא פשוט סותר את קיומו של העולם, סותר את שמו של הקדוש ברוך הוא שהוא שלום, ולכן מביא כליה על עצמו ועל כל החוברים אליו, כקורח ועדתו. זהו גדר של מחלוקת. דבר שלישי, התנה מלמד אותנו, שהמושג של מחלוקת, למרות שבעצם לא שייך לייצר מחלוקת בלי צד שני, למרות הכל, אינו מחויב המציאות ששני הצדדים הם נקראים בעלי מחלוקת, אלא יכול להיות צד אחד הוא בעל מחלוקת, והצד השני אינו בעל מחלוקת. וזו הדוגמה הקלאסית ביותר של קורח ועדתו, שאומנם נחלקו על משה רבנו, אבל ההבדל בין משה לבין קורח ועדתו, קורח ועדתו, כל מה שהסיתו את כולם לחלוק על הנהגתו של משה רבנו והקדוש ברוך הוא, זה מפאת המידות שלהם. תאוות הכבוד, האינטרס האישי, זה נקרא מחלוקת. כי בזה מחלקים את הלבבות. משה רבנו לעומת זה, הוא לא שייך לשם. הוא לא קשור לכך. הוא לא נגרר אפילו למחלוקת. לכן, יכול להיות שחולקים נכון קורח ועדתו עם משה רבנו, כמו שמבואר בפרשתנו, אבל הוא לא צד במחלוקת. הצד של המחלוקת היא קורח ועדתו. ולכן התנה מבליע לנו בתוך הדברים, קודם כל שנבין מהי מחלוקת, זהו קורח ועדתו שנובעת בתוך אינטרסים. שנית, אגב שחולקים עם האדם השני, אבל הוא לא קשור למחלוקת, אלא המחלוקת היא קשורה למי שנובע הדברים מתוך האינטרס האישי, האנוכי, שגורמת לשנאת הלבבות, לפירוד השלום. זה בעל מחלוקת, והוא ואך ורק הוא יענש בעונש החמור של בעלי המחלוקת. המבחן לכך, כדי לבחון את הדברים בדרך כלל, כשזה מדובר על מחלוקת שהיא נובעת מתוך אינטרס אישי ומידות, היא תמיד מלווה עם שנאה. שנאה יוקדת, כי זה נובע מתוך הלב. זה מחלוקת הלבבות. ובדרך כלל הדברים האלה גוררים בעקבותם ממש שנאת אחים. ולכן הגמרא מעידה על מחלוקת הלל ושמאי, שאינה מחלוקת בכלל, זהו רק חילוקי דעות. כותבת הגמרא במסכת יבמות בדף י' ג' עמוד ב', אף על פי שאלו אוסרים ואלו מתירים, אלו פוסלים ואלו מכשירים. לא נמנעו שמאי מלישא נשים מבית הלל, ולא בית הלל מבית שמאי. לכן התנא הדגיש לנו שני דברים. זאת אומרת, אם אנחנו רואים מחלוקת הלל ושמאי, הנה הלל ושמאי חולקים. לזה, לשיטתו זה פסול ולשיטתו זה כשר, לא משנה. זה לא פגע ולא פגם בקשר, באחדות של העם. כיוון ששם זה חילוקי דעות, זה לא חילוקי לבבות. אבל כאשר המחלוקת היא מחלוקת של שנאה, יוצרת שנאה, זה מחלוקת. כי שם זה נובע מתוך אינטרסים ומידות ואנוכיות. ולכן התנה מלמד אותנו שני דברים, והדגיש לנו שני חלקים. דבר ראשון, זו מחלוקת הלל ושמי, זה נקרא מחלוקת לשם שמיים. כותב מרן אחידה וגם המאור ושמש. למה כתב התנה דווקא הלל ושמי ולא בית הלל ובית שמי? כי אפילו תלמידיהם של הלל ושל שמי, כבר שמה עלול להיות תערובת של מידות, שהם מצטרפים למחלוקת כדי לבצר את עצמם בעמדה שלהם למען לשמור על כבוד רבם. ושם זה כבר עירוב המידות. זה לא רק להגיע לחקר האמת, אלא כל אחד רוצה לנצח שרבו יעמוד בראש הדברים. לכן אומר מרן אחידה, התנא מדגיש דווקא הלל ושמאי. אפילו בית הלל כבר עלול להיות שם תערובת של מידות. דבר שני, חוץ מהחלק הראשון שאמרנו, שקורח ועדתו ללמדנו שהמחלוקת אינה מחייבת ששני הצדדים שייכים למחלוקת. הרבה פעמים רק צד אחד הוא בעל המחלוקת, שהוא פועל מתוך אינטרסים, והשני פועל עניינית, ובצדק וביושר. אם כן, למדנו מכאן. במשך ההיסטוריה היו ונמצאים ויהיו מחלוקות בעם ישראל. אלא שחייב האדם להבחין ולבחון מתי זה מחלוקת ומתי זה חילוקי דעות והשקפות שונות. ומי שייך לבעל המחלוקת? ביות בזמננו ראיתי ושמעתי רבים וטובים טועים ומסווגים כל ויכוח למחלוקת ומשייכים את כל הצדדים לבעלי מחלוקת. ובפרט לצערנו שבדורנו התרבו המחלוקות גם בתוך מחננו, מחנה התורה, בכל שכבות הציבור, ובמיוחד שהפוליטיקה היא חלק בלתי נפרד. כאשר רואים מחלוקת, מחלוקות של גדולי ישראל, ובפרט שהפוליטיקה היא חלק בלתי נפרד באורח חיינו, עד שכבר נתשתשו הגבולות ורבים אינם מבדילים בין הלכה או השקפה לפוליטיקה. ובפרט כשרואים מחלוקת אצל גדולי ישראל, צריך להיות זהיר ונזהר בלשונו, כי מקום גדולים אל תעמוד. וכבר הבהרנו שנלמד מפרשתנו מדברי התנה באבות, שכור המבחן במחלוקת הוא האם יש לזה השלכות למידות האדם וגורם לשנאת אחים, בהכרח שהדבר נגוע בחילוקי לבבות. ולמרות שייתכן שגדולי ישראל חולקים לשם שמיים, אך התלמידים נגררים במעשיהם לפעול מתוך אינטרס המידות, כבר הם נכללים בכלל בעלי מחלוקת, כמו שכתבנו בשם מרן אחידה, לכן התנא דייק בלשונו, דווקא הלל ושמאי. אבל התלמידים כבר נגררים לעירוב חשבון המידות בתוך המחלוקת, ומסיתים אותה מחלוקת, מחילוקי דעות למחלוקת הלבבות, שזה ודאי אסור ומסוכן כי אש אוכלתו. ולכן אפשר לראות לצערנו תגובות ופעולות פסולות שמרשים לעצמם תלמידי הצדדים לעשות ולפעול, בדרכים הפסולות לכל הדעות. מה גם שייתכן ורק צד אחד הוא שייך למחלוקת, והצד השני בכלל לא קשור למחלוקת כמו קורח ועדתו. לכן אדם צריך לבחון את הדברים, ולהבדיל בין מחלוקת לבין חילוקי דעות. מסופר על הגאון הגדול הרב שלמה זלמן אוירבך, זיכרונו צדיק וברכה. פעם אחת, הוא יצא בצורה נחרצת נגד איזה מוסד מסוים שהעמידו בראשו מנהל מסוים. והוא ממש יצא בפומבי בצורה קשה ונוקבת נגד המינוי הזה ונגד המוסד הזה. והנה, לימים אותו מנהל החליט שהוא הולך לעלות לביתו של הרב שלמה זלמן אוירבך כדי קצת לברר ולהבהיר את התמונה. אבל הוא עלה מאוד מאוד בחששות כבדות ופחד להיכנס אליו. מי יודע מה יעשו לו, אולי יזרקו אותו ולא ייתנו לו להיכנס. אולם הוא הגיע לבית ודפק, והרב שלמה זלמן אוירבך קיבל אותו במאור פנים ממש, חיבד אותו, הושיב אותו, ושוחח איתו, והסביר לו שבעצם אין לו חס וחלילה שום דבר אישי כלפיו, וכל מה שהוא עושה זה לא בפן האישי שלו, אלא הכל נובע מתוך המבט לטובת המוסד הזה. כיוון שהוא רואה לנכון שזה יהיה נזק למוסד, ואתה לא מתאים, אבל לא שהוא חס וחלילה יש לו משהו אישי כלפיו. ולאחר שגמרו ודיברו, קם הרב שלמה זלמן אוירבך וליווה אותו עד החצר. בני ביתו של הרב שלמה זלמן אוירבך היו עמומים. הרי לפני זמן, תקופה קצרה, יצאת נחרצות בפרסיה, דיברת קשה. איך אתה מכבד אותו ומלווה אותו? אמר להם רב שלמה זלמן אוירבך, עכשיו אני רוצה ללמד אתכם פרק חשוב בחיים, מה הפשט בדברי התנא הקדוש? מה זה מחלוקת לשם שמיים? אני רציתי שתראו דוגמה מעשית ותבינו כל מה שעשיתי לא מתוך שנאה אישית לבן אדם, לא מתוך שהלב שלי מואס בבן אדם, אלא הכל מהפן של טובת והצלחת המוסד וילדיו וחניכיו. זה כל הייתה המטרה שלי. ולכן רציתי להפריד בין שני חלקים. שבפן האישי אני יכול לקבל אותו ולכבד אותו וללוות אותו, כדי להבליט את זה, שאין לי ביני לבינו, בין ליבי לליבו מאומה. וכל מה שאני עושה, זהו רק מפני ההשקפה, הדעה הנכונה, טובת חניכי המוסד הזה. וכך באמת כותב הרמב״ם, בשו"ת פאר הדור בסימן קמ"ב, הוא כותב לתלמידו רב יוסף וקנין, אחרי שקמו ועשו מחלוקת נגד ספרי הרמב״ם, אז כתב לו הרמב״ם איך להגיב, אז אמר לו הרמב״ם, וזה לשונו של הרמב״ם, ואני לא אנצח לעצמי, כי כבוד נפשי ומעלת מידותיי אצלי, יותר כבוד משאנצח הכסילים בלשוני ובדיבורי. והי צורו מרבנן, קודשא בריכות הווי, קרא כמו שמבואר בגמרא ברכות בדף יוטט. אומר הרמב״ם, יש מחלוקת, אני לא מתייחס למחלוקת. הרי זה מה שהתורה מלמדת אותנו, שכשאנחנו רואים מחלוקת, הרי הצד השלילי הבנו מקורח, אבל הצד החיובי ראינו, שלמרות שהמחלוקת עם משה רבנו, משה רבנו נהג בסובלנות, ניסה להרגיע את המחלוקת, פנה לדתם ואבירם, אולי יבואו לשבת ולדבר, להגיע להבנות, אמר להם, עד הרבה בואו נבדוק, בואו נברר, בואו בוקר ויודע השם את אשר לא. זה דרכו של אדם שאינו בעל מחלוקת. כיוון שמטבעם של דברים, כשיש מחלוקת, אם אתה מתנצח עם הצד השני, הרי רק האש הולכת ומתלקחת. אבל כאשר אדם יושב ורגוע ולא מגיב, ונותן לצד אחד לדבר מה שרוצה, הרי כאשר האדם בולם את פיו בשעת מריבה, עליו כתוב, תולה ארץ על בלימה, על מי? על מי שבולם את פיו בשעת מריבה. ואז הוא זוכה שמתקיים בו הפסוק, השם ילחם לכם, ואתם תחרישו. לכן משה רבנו, באמת ההנהגה שלו הייתה, לא להגיב, לא להיסחף למחלוקת, לא לחפש הצטדקויות, אלא לתת לדברים להירגע. לכן הרמב״ם כתב לתלמידו, בוא נלמד מהמחלוקת של קורח ועדתו, שזה לא היה עם משה, כי משה הוא לא צד במחלוקת, כי משה נהג לא להיגרר, לא להיסחף, לא להגיב, לא להתנצח, בדיוק הפוך, זו הדרך לנצח. וכבר כתב הרב חיים ולוז'ין, בצוואתו לבניו, וגם ראיתי בספר איש ורעהו בשם כתבי הצדיק אריז מסלנט, הלשון שלו היא לשון עצומה מאוד, ועל ידי מידת הסובלנות משיג האדם רצונו יותר ויותר מעל ידי כל תקיפות שבעולם. ודרך כלל להיות נוח לבריות ושלא להרבות שיחה עם כל אדם, אף להקדים שלום ולהשיב בנחת לכל אדם. זאת אומרת, אחד הדברים שטועים בני אדם, חושבים יש מחלוקת, אני צריך להוכיח לו את טעותו ולהראות לו את צדקתי. הוא מצטדק ונגרר למחלוקת, זהו טעות. אומר הרב חיים ולוז'ין לבניו, תדעו לכם, כלל בחיים, כל מה שאתה רק חולם וחושב ומדמיין, שתשיג על ידי תקיפות, על ידי חריפות לשונך, תדע שעל ידי נחת, על ידי רוגע, על ידי שלווה, על ידי מילים רכות וחמות, תשיג 10 מונים. זהו הכלל. החזון איש כותב באגרותיו, מובא בספר פאר הדור, הוא כותב החזון איש, סוד השפעתו על הקרובים והרחוקים שהיו מתחשבים בדבריו, למה? משום, אמר החזון איש, משום שאינני מדבר בחריפות. ובאם ארים הקולי כשופר, אפסיד כל סיכוי להשפיע אצל הרחוקים, ויצא הפסידי בשכרי. זאת אומרת שבעצם הטעות של בני האדם שחושבים שכשרוצים להתנצח ולהגיע להישגים במחלוקת, זה להשיב מלחמה שערה. וזה דברים שבאים לידי ביטוי, האדם עם בני ביתו, בין הבעל לאישה והאישה לבעל, או בין האדם בקהילתו, או במקום עבודתו. אדם צריך ללמוד את הכלים. הכלל הנכון זה אדרבה, בולם פיו בשעת מריבה, תולה ארץ על בלימה. אתה רוצה שהשם ילחם לכם, אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יתבע את כבודך, מה אתה צריך לעשות? השם ילחם לכם, אבל אתם תחרישו. לא להיגרר כמו שמשה רבנו נהג, שלא נגררים למחלוקת, כיוון שאצלו אין סיבה, זה לא נובע מתוך המידות והאינטרסים האישיים. לכן משה רבנו מלמד אותנו שני החלקים, מה נקרא מחלוקת ואיך לנהוג במחלוקת. מחלוקת זה כאשר האדם בא ונובע מתוך אינטרסים אישיים ושנאה, זהו קורח. מצד שני, כאשר אתה נקלע לכזה מצב, לצערנו קיים בעולם כזה דבר. הדרך היא והנכון, תמיד האדם צריך להשתדל בשעת מחלוקת לבלום את פיו. ההפך, לתת לצד השני, להתבונן במה שהוא מדבר, לעשות חשבון הנפש, ובסופו של דבר, האדם מגיע למסקנה שיש פה טעויות, והכל נרגע. אבל כאשר נגררים לצערנו, אז ממילא הדברים גוררים, ומתפתחת המחלוקת ביתר שאת וביתר עוז, והשנאה הולכת וחודרת לליבותיהם של הבעלי המחלוקת, ורחמנה לצלן, כולם נענשים. לכן תפקידנו להיות זהירים ונזהרים, ולדעת ולבחון היטב ודק היטב, מה נקרא מחלוקת, מה לא נקרא מחלוקת. יש חילוקי דעות, אבל יש חילוקי לבבות. כשהמחלוקת מלווה עם שנאת אחים, את צריך לברוח כבורח מן האש, אבל מצד שני להיות זהירים, לא כל מי שקשור הוא שייך לבעלי המחלוקת, כי תלוי כל אחד בפעולותיו, והדרך הנכונה כשכבר נקלעים לדבר הזה, כמו שאמרנו, כמו שנהג הרמב״ם, כמו שנהג משה רבנו, וכמו שנהג הרמב״ם, זו הדרך הנכונה לא להיגרר, וכך צריך אדם לנהוג בביתו, גם כשמתלקח, לברוח מהמחלוקת, לא להיגרר, לא להתנצח, בדרך הזו זוכים שיש שלום, אהבה ואחווה, שלום ורעות בביתו ובכלל ישראל. ועל ידי זה יעזור השם שנזכה שיגמרו כל המחלוקות מעם ישראל ותרבה אהבה ואחדות בעם ישראל, ויחד נזכה לראות בביאת גואל צדיק מהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.